שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא שכונת נחלת ציון. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. שכונת נחלת ציון נמצאת באזור הנחלאות בירושלים, קרוב לרחוב בצלאל. אדמות שכונת נחלת ציון נקנו בשנת 1891 מערביי ליפתה ביוזמתו של אברהם אלברט אנטבי, מנהל מוסדות כי"ח בירושלים. בשנת תרנ"ג 1893 החלו בני העדה החלבית שנקראה ארם צובה לבנות את בתיהם בסיוע הלוואות נוחות שקיבלו מכי"ח. וכתב לונץ בלוח ארץ ישראל תרנ"ח 1898. ציטוט: נחלת ציון נוסדה מחברת מסחר בשנת תרנ"ג, מספר בתיה 40. סוף ציטוט. הכוונה בחברת מסחר היא שהבתים נבנו למטרות רווח. מרכז השכונה הוא רחוב באר שבע, שנקרא בעבר רחוב בית אל. אלברט אנטבי נולד בדמשק והתחנך במוסדות כי"ח בפריז. הוא הגיע לירושלים בשנת 1896 ושימש כעוזרו של ניסים בחר, מייסד ומנהל כי"ח בירושלים. בשנת 1897 הפך למנהל כי"ח והחליף את ניסים בחר שעבר לניו יורק. הוא שימש גם כנציג ייקה בירושלים. ייקה היא חברה להתיישבות יהודית שהוקמה על ידי הברון הירש בשנת 1891 ופעלה ליישוב יהודים באמריקה. בשנת 1897 סייעה למושבות בארץ ישראל. בשנת 1899 העביר הברון רוטשילד את ניהול מושבותיו לאיקה. אנטבי עסק בפעילות ציבורית רחבת היקף, כמו סיוע לבעלי מלאכה או פועלים, רכישת אדמות ושתדלנות אצל השלטונות הטורקיים. הוא שלט בשפה הטורקית והכיר את המנטליות הטורקית, ולכן קשר קשרים רבים עם הצמרת הטורקית בארץ. בתור שכזה היו לו הרבה ידידים, אבל גם הרבה אויבים, ויש שכינו הפשע הקטן של ירושלים. בעזרת איקה סייע אנטבי לפועלים ואומנים עניים להשתכן בנחלת ציון, והם שילמו את חובם בתשלומים נמוכים לאור זמן. על אנטבי מספר דוד סיטון בספרו סיפורה של שכונה. ציטוט: משפחות דלות ומחוסרות כל לעשרות עלו לארץ, והוא העניק להם בתים. ובכל שנה שילמו פרוטות, וכיום הם בעלי בתים הם. סניור אנטבי היה ממש כמו שר, שלט ועשה כלבבו. התהלך בין פחות ובזירים כהתהלך בין ידידים, לשונו דיברה צחות, ודיה המילה שתצא מפיו ודרישתו התמלאה. אומרים אפילו שיסודו של ג'מאל פחה היה, ג'מאל פחה העריץ, התהלך עמדו כעם רע, ומודה, איתה אוזן לדבריו ולעצותיו. אולם, לבסוף באה שעה שחורה גם על סניור אנטבי, ג'מאל פחה שחשד בכל בעל מוח כי הוא חוסר תחתיו, גזר גם עליו בימי המלחמה גזרת גלות, שם באיסטנבול חלה במחלה קשה ומת. סוף ציטוט. ג'מאל פחה היה איש צבא ומדינאי טורקי, מתכנן רצח העם הארמני, שליט מחוז וילאית סוריה, שכלל את ארץ ישראל המערבית, לבנון, עבר הירדן וחיג'אז, מטעם האימפריה העות'מאנית בזמן מלחמת העולם הראשונה. על ההתיישבות בנחלת ציון סיפרה סבתא ז'נטיל, אשתו של חכם יוסף, מתוך דוד סיטון, סיפורה של שכונה, ציטוט: יצאתי לבקר יחד עם סבא יוסף את המגרש שעליו החליט להקים את ביתנו. הימים היו ימי אביב ירושלמי. השדות כוסו בירג והכל שפע שמחה. נוסעים ונוסעים ללא הפוגה מהעיר העתיקה. עברנו את נחלת שבעה והגענו לאבן ישראל, ואחר כך נעצרנו ליד הבניין הגדול של השקולה דה אליאנס, כלומר בית הספר אליאנס שבמקומו עומד היום בניין כלל. כשהגענו למחנה יהודה וירדנו מן המרכבה, אכילנו לקפץ ולדלג מסלע לסלע ובין הדרדרים. סרחנו דרכנו, שעה ארוכה עד שהגענו למקום. היה זה שדה רחב ידיים, פה ושם היו פזורים מספר בתים. שכונה זו נודעה בשם שכונת החלבים, מאחר שיהודים שעלו לירושלים מחלב, הקימו שורה של בתים בשכונה והשתקנו בהם. בין המשפחות האלה היו משפחות עדס, הדיה, לניאדו, בטש ושומר. משפחת עדס הייתה עתירת נכסים, נגשה מיד להקים בית כנסת מפואר. לגאולה שלמה זכינו כשניגש מוסיו אלברט אנטבי להקמת שני תורים של בתים. תוך שנה שנתיים הפכה השכונה למרכז יישוב יהודי גדול. תנאי הרכישה היו נוחים, קנו פנקס והיו משלמים את התמורה בתשלומים חודשיים. סוף ציטוט. על החינוך בשכונה מספר יצחק שפירא בספרו ירושלים מחוץ לחומה, בערך בשנת 1948. ציטוט. נמצאים בה למעלה מ-500 בית, קיימים בה כ-20 בתי כנסת ו-6 תלמודי תורה. עשרות מלמדים מרביצים תורה למאות ילדי ישראל. אך קרני הפדגוגיה טרם חדרו אליהם, ובתי האולפונה הללו יכולים לשמש כבתי נכות חיים, כמו למשל תלמוד תורה בית יוסף בנחלת ציון. כשהנך מצית פנימה תתגלה לפניך תמונה מעניינת. חדר גדול שמסביב לקירותיו יושבים צפופים כ-50 ילדים בגילים שונים על ספסלים מתפרקים, כלומר קרשים הנשענים על בולי עץ. האולם מכיל כיתות אחדות שאינן מחולקות לא בקיר ולא בפרגוד, כי הן פתוחות ונראות לעין. בצד שמאל עומד הרבי במקל קסם ובוחן קבוצה של מניין ילדים בקריאה בתורה עם טעמי נגינה. ומימינו יושב המורה העוזר בישיבה מזרחית, ועל ידו משרפרף שעליו מונח סידור תפילה, ופעוטות עוברים לפניו כבני מרון ומשמיעים ביראה פסוק מהתפילה. דלת פתוחה מוליכה לכיתה מכינה עם 30 תינוקות בגיל הגן המקבלים חינוך של יראה וגם א' ב'. זעום הוא התקציב של המלמדים, וכדי להגדילו נפלו על המצאה, לסחור במיני מתיקה בין התלמידים, וגם פתרו את בעיית התחרות מצד המוכרים שברחוב. בזמן ההפסקות ננעלים השערים, ובית יוסף סגור ומסוגר, אין יוצא ואין בא. בחצר בית הכנסת אליאב גר המשפחת סיטון, ומספר דוד סיטון מתוך סיפורה של שכונה. ציטוט. בשלושה מפעלים זכתה כל שכונה חדשה שהוקמה בירושלים שמחוץ לחומה. בבית כנסת, בור מים ותנור. כי אלה היו המפעלים החיוניים שמבלעדיהם לא היו חיים כתקנם. אף שכונתי נתברכה בשלושת אלה, ושלושתם היו ליד דירת הוריי. בית הכנסת היה למעשה בית מגורים של הוריי ובו נולדתי. אך ביום מן הימים הופיע נדיב מחוץ לארץ, רכש את הדירה והקדישה לבית הכנסת לעדת הספרדים. ליד הבית היה תנור, האופה היה סלימן איחיה, שהיה אדם רגזן ורתחן, שכל אישה סגדה לו ורעדה מפניו. סוף ציטוט. בשנות ה-90 של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, הגיעו לירושלים עולי אורפה, עיר בדרום טורקיה. הם נודעו כאבדייתים ועסקו בעבודות בניין וסבלות, ומספר עיתון החבצלת כ"ב אייר תרנ"ז 1897. ציטוט. כ-30 בתי אבות מאחינו בני ישראל תושבי אורפה ואור כסדים באו ירושלימה להאחז בה, ולעת עתה הם סובלים נוראים. נורא מאוד מצב האומללים האלה, אין להם במה לשכור בתים לשבת בהם. הם ומשפחותיהם מושלכים על פני השדה באוהלים אשר נטו להם, קרויים ובלויי סחבות אשר לא יגנו לא מחורף ביום ולא מצינה בלילה. סוף ציטוט. על האורפלים מספר דוד סיטון בתור סיפורה של שכונה. ציטוט. היו האורפלים בריאים ואלימים. מיד עם בואם הקימו להם בבקעה של רגלי ההר את שכונת האוהלים. הם היו מאורגנים במסגרות של חמולות, ובראשם עמד יהודי גברתן בשם אבו יוסף. הם לא בחלו בשום עבודה קשה. הם היו נוהגים בשבתות לערוך חינגות ואילולות, והרבו לשתות משקאות חריפים. בייחוד שעטפו את גרונם בערק, וכתוב ליבם במשקה, היו פורצות מריבות. בעל התנפל על אשתו, וחמולה אחת התגודדה עם השנייה. לא עברה שבת אחת בלי קטטה ובלי מריבה. אחרי איזה פלא, למרות התפרעותם ותעלוליהם בימי שבת, היו למחרת משכימים קום ויוצאים לעבודתם ברינה, כאילו לא הרה דבר. הם הפכו למגיני השכונה. אותם פלחים ערבים משייח בדר וליפתה, שהיו מרבים להטריד אותנו בלילות, פורצים לבתים ושודדים כל אשר נקרא בדרכם, חדלו לפקוד בלילות השכונה. האורפנים הגברתנים היו מעוז ומגן לנו. אוי לפלח שניסה לשלוח ידו בגניבה, הוא לא היה יוצא שלם מידיהם. צעירים מבני האורפלים ציפו ויחלו לשעת כושר על מנת ללמד את הערבים לקח. הם היו תופסים את הקורבן ומלקים אותו עד יציאת נשמתו. עד מהרה הפכו ערביי הכפרים השכנים לידידים. הם הגיעו לכלל מסקנה כי מוטב להם לקיים יחסי שכנות עם האורפלים, כי אחרת לא ינקו מהם. סוף ציטוט. בקיץ 1908 פרצה שריפה שקילתה את המעל האורפלי. הוא מספר דוד סיטון מתוך סיפורה של שכונה. ציטוט. בני העדה האורפלית הפכו למחוסרי כל. בני השכונה נחלצו לעזרתם. כל משפחה אספה אל ביתה את המשפחות הנפגעות לעשות את השבת. באו ראשי הכולל והביאו להם מנות מזון, בגדים ורפואות לטפל במשפחות שנכוו מן האש. כך נמחתה שכונת האוהלים מעל פני האדמה. אולם נודע לאמת, מאז יצא מתוק. הדלקה שעשה שמות ברכושם ובממונם של יהודים אלה היא אשר גאלה אותם. מיד לאחר השבת הופיעו ראשי הכוללים מכל המינים, ספרדים ואשכנזים, ובראשם החכם בשי. הופיע גם מוסיה אנטבי, השם ירחם על נשמתו, בלוויית מוסיה פרנג'י המהנדס, ושניהם ניגשו למלאכה. הם החלו נוסעים ונותנים עם האורפלים על הדרכים לסייע בידיהם להקים להם בתי אבן, ומאחר שהאורפלים שלטו שליטה מלאה במלאכת הבניין, נקל היה להם לגשת אל המלאכה בעצמם. כך קמה שכונה נוספת ליד נחלת ציון, שכונת האורפלים. סוף ציטוט. כיום יש שני בתי הכנסת שהוקמו על ידי האורפלי, אם כי התפילה בהם היא בנוסח ספרדי ירושלמי. בית הכנסת בתה של האורפלים ברחוב באר שבע 9, ובית הכנסת ותלמוד תורה לעדת האורפלים ברחוב בצלאל. חוץ מהחלבים והאורפלים גרו בשכונה גם ספרדים, יוונים ותימנים ואפילו כמה אשכנזים. בשנת 1933 הוקם ועד שכונת נחלת ציון וסביבותיה וייחד את השכונות זיכרון טוביה, נווה שלום, שבט אחים ונחלת ציון. ומאז נקרא כל האזור נחלת ציון. בית מרחץ בריאות. בפינת רחוב ניסים בחר ובצלאל היה בור שפחים, ועליו בנה הקבלן יוחנן עזרא בית מרחץ. מספר דוד סיטון מתוך סיפורה של שכונה. ציטוט. בקצה השכונה התנוסס שלט על בניין בין שתי קומות, בית מרחץ המברי, כתוב עליו. לבית המרחץ נהרו בערוב היום עשרות גברים משלמים פרוטה וזוכים בטבילה. במקלחת קרה או חמה. מאז נפתח בית מרחץ זה, עסוקים בני השכונה בתארת גופם. באים הביתה, פורקים מעליהם מסעות יום ודאגותיהם, ועצים לבית המרחץ. לפני כן, היה כאן בור שופכים מגועל שפריש זרמים של מי צחנה. נתעשתו פרנסי השכונה והחליטו לעקור מהרה זו מלב השכונה, ובמקומה הוקם בית מרחץ מהודר. סוף ציטוט. הבית שירת את תושבי השכונה והאזור במשך שנים ונתן שירותי מקלחת, 5 גרוש, מקווה 2 גרוש, וקערה גדולה 3 גרוש. היו בו 2 מדורים לגברים ונשים. עם כניסת המים אל הבתים והקמת מקוואות משוכללים יותר, ניטש המקום לאט לאט עד שעמד בשיממונו. בשנת 1973 הוקם בבניין תיאטרון פרגוד על ידי אריה מרק. עד כאן.